אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
פודקאסט על בית, בהגשת ליאור קרנחל, מנכ"לית עמותת עטופים באהבה.
שלום לכולם, הגעתם לפודקאסט על בית, כאן באולפני רדיו תל אביב. אני ליאור קרנחל, מנכ"לית עמותת עטופים באהבה, שהוקמה עבור מאות הילדים שאיבדו הורים בטבח של השבעה באוקטובר. לצד האובדן של אחד ההורים, ולעיתים אף של שניהם, הילדים הללו איבדו גם בית. את הבית הפיזי, שבהרבה מקרים לא חזרו אליו, כי לא היה לאן לחזור, וגם את הבית במשמעות הרחבה שלו. חברים, קהילה, נופים, ורגעים קטנים של חיים שהיו. בכל פרק נפגוש צעיר או צעירה אשר איבדו הורה. נשמע מהם על הבית שהיה, ואולי, רק אולי, על הבית שעוד יהיה. איתי כאן היום אניל בלתי, בת 26, שנולדה וגדלה באופקים. בשבעה באוקטובר, אניל איבדה את אביה יצחק בלתי, שיצא מביתו כדי להגן על תושבי השכונה ונרצח. שלום אניל, תודה שאת פה.
שלום.
קחי אותי לרגע או תמונה שיספרו לי על הבית שלך עד השישה באוקטובר.
היה לי בית מאוד שמח. אבא שהוא דמות מאוד מאוד מרכזית בחיים של כולנו, של כל האחים. מאוד מאוד דומיננטי, שתמיד כזה דאג שנהיה מאוחדים כאלה, שלושתנו האחים, לימי השישי האלה איתו, שזה ימי שישי שאתה צוחק עד שכואבת לך הבטן. על הימי שבת שהיינו נוסעים כל פעם למקום אחר לטייל עם אחי הקטן, הוא בן שנתיים וחצי.
את בת 26.
ואני 26, כן.
ספרי על זה רגע.
זה מוזר. פתאום, תמיד אני רגילה להגיד אחותי, פתאום יש אחי. זה מוזר, אבל זה המתנה הכי טובה שקיבלנו, ועכשיו זה גם הדבר הכי גדול שאבא שלי השאיר לי. משהו כאילו להישען, משהו שהוא יהיה הסיבה לקום בבוקר.
את זוכרת איזשהו טיול ככה שעשיתם עם אריה הקטן? את ואבא ואחות.
זה מצחיק, אבל ילד בן שנתיים וחצי שמאוד אהב ארומה. אז היינו, יצאנו הרבה ללכת בשבת הבוקר לארומה, כדי שהוא יישב שם ויבחר משהו שהוא רוצה. ותמיד היינו, צריך להכיר את אבא שלי בשביל להבין את השטויות שהוא היה עושה, ואת בן אדם, גבר בן 53, שמתנהג אולי כמו בן 25 באופי שלו.
מה הוא היה עושה?
הוא מאוד שטוטניק, הוא רעשן. אין מצב שלא ישמעו אותו ולא ישימו לב כשהוא נכנס לאיזשהו מקום. אין דבר כזה. אז מהר מאוד הוא זורם עם השטויות של אחי, זורם עם הצחוקים שם, וזה משהו שכאילו היה כמו הכיף שלנו. לרוב זה היה אני, אבא שלי ואחי הקטן, וזה כאילו היה הדבר הכי השקט כזה אחרי כל השבוע שעוברים. עכשיו זה כבר לא.
ספרי לי עוד. ספרי לי עוד על הבית עד השישה באוקטובר.
הבית היה עד השישה באוקטובר המקום הבטוח. המקום הנחת, השלווה. כאילו, עברנו הרבה, עברנו מלחמות, עברנו אזעקות. והכל היה כזה, הכל בסדר, כאילו, עברנו. זה בוקר שברגע אחד, כלום כבר לא אותו דבר. כאילו, לוקחים לנו את השלווה, לוקחים לנו את הביטחון בעיקר. לוקחים לנו את העתיד שתכננו. כאילו, כלום לא מסתדר עם העתיד שתכננו לנו. כל התוכניות שהיו לנו, הכל נעצר. זה כאילו אני קצת כבר לא זוכרת את החיים שהיה לי לפני, מרוב שזה אני לא מאמינה שהיה לי חיים כאילו מחיים שהיה בהם הכל, כאילו במרכאות לחיים שאין בהם כלום. זה קצת קשה לי לבוא ולהגיד לך איזה חיים כאילו טובים היו לי כשאני יודעת שזה לא יהיה.
יש משהו אחד אחרון שסיפרת לי בטלפון כשדיברנו, שזה ארוחות שישי המשותפות. מאוד כן. התרגשת כשסיפרת לי על זה, ואני אשמח אם תצליחי רגע
כן,
להתחבר.
כי ההורים שלי לא היו ביחד, אז כל שבועיים שהיינו עם אבא שלי, זה היה הופך למשהו שהוא מאוד כיפי כזה, משהו שלא רוצים את כולם, את כל המשפחה ואת כל הזה, אז אנחנו רוצים להיות אנחנו, וזה לצחוק על כל שטות, זה באמת לשבת, והארוחה שלמה רק לצחוק, ורק להיות סביב, כאילו סביבה לספר מה עבר, מה היה, הייתי מאוד פתוחה עם אבא שלי וגם אחותי. זה היה מאוד לספר מה היה, ולצחוק על הכל, ולהתייעץ על הכל, וזה כאילו, זה הדבר שהכי אהבתי.
בבית מה... הייתם עושים את זה בדרך כלל?
כן, תמיד.
אצל אבא בבית באופקים?
כן. זה היה הכי...
ככה שלושתכם, כן. סביב שולחן.
כן, זה היה דבר שהייתי מאוד רוצה. יש את השבתות שזה כולם, כל המשפחה וזה, ויש את השבתות שזה אנחנו.
קחי אותי לשבעה באוקטובר. מה קרה לבית שלך באותו יום?
ישנתי אצל אמא שלי באותה שבת. ושש ומשהו התחילו אזעקות. שש וחצי, אבא שלי התקשר אליי ואני לא עניתי. אז הוא התקשר לאחותי הקטנה. ואמר לה, ילדה, תשמרו על עצמכם, ביי. וזהו, פה הסתיים התקשורת איתו. הוא התקשרו אליו שיש מחבלים בחוץ. וכיהיה לו, פשוט התלבש, דרך את האקדח ויצא לדרך. ואני לא כל כך ידעתי בכלל שהוא יצא. אני לא ידעתי שהוא יצא ואני, כאילו, לא היה לי מושג.
איפה את היית באותו הזמן?
בנתיבות אצל אמא שלי. אז כאילו, עד הצהריים, לא היה לי איזושהי דאגה. כאילו, הבנתי בשלב מסוים שהוא יצא, אבל הכל טוב, זה אבא שלי. כאילו, אני לא, אין איזושהי דאגה בראש. כי מבחינתי, כאילו, הוא יסתדר, הכל בסדר. אבל כשאתה רואה את מתחיל לראות את החדשות, ורואה את כל הסרטונים של ג'יפ שמגיע לסדרות, אתה אוטומטית מבין שאם הוא הגיע לסדרות, אז הוא מגיע לקיבוצים. ובן אדם הכי קרוב אליי, קוראים לו תום דמרי, אח של אמילי דמרי, שעדיין חטופה, שלחתי לו, כאילו, תום, תן סימן חיים, משהו. ושאחרי המון המון זמן הוא רק עונה לי, הכל בסדר? לא, ביי. כאילו, אתה מבין שאם תום כותב דבר כזה, אז המצב לא טוב. ואז אתה כבר לא יודע למי לדאוג, לאבא, לתום, רגע, מה קורה, כאילו, למי צריך לדאוג? ואז אחר הצהריים, כבר זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שיש מחבלים בחוץ, ואבא שלי לא מתקשר לראות מה איתנו, הרי להזכה הוא מתקשר. ואז התחלנו להתקשר מלא, בלי סוף, ואין מענה. עד שהעליתי פוסט שבעצם עזרו לחפש אותו, אם מישהו ראה אותו. ואז התחילה... ואז התחיל כל הטירוף הזה, של לחפש אותו כל היום, ואין מענה. ככה במשך ארבעה ימים, שבמהלך השבוע הזה קיבלתי סרטונים שלו, שהוא רץ ונלחם, שאנשים צילמו. שיום למחרת כבר מצאנו את הרכב שלו, ירוי כולו, מחוץ לבית של רחל. והטלפון היה לו מגנט, אז הוא לא הוציא אותו איתו אפילו.
מי זו רחל?
רחל מאופקים, מפורסם, שם, הרכב היה שם. ולא, לא, לא, לא הצלחנו, אולי בשום בית חולים, הלכתי לכולם, הייתי כלום. עד שרביעי בצהריים, מאותה שבת, מקבלת שיחת טלפון, כשהכי קטן על הידיים שלי, שאני, כן, זה מחנה שורה, תגיעי לזהות הגופה של אבא שלך.
את נסעת לזהות את הגופה?
אני, אחותי, אמא שלי וחבר הכי טוב של אבא שלי. אני ואחותי כבר די התמוטטנו בכניסה, לא נתנו לנו לזהות. אמא שלי רק נכנסה, היא יחידה שראתה אותו. פשוט יצאה מהאוהל, סימנה עם הראש, כאילו, זהו. אז אני כבר התמוטטתי, לא הייתי במצב כל כך לתפקד. כל החודש הראשון אני הייתי קצת מאוד מנותקת מהכל, כאילו אתה, כולם סביבך כל היום, ואתה כבר לא, אתה לא, אין לך באמת רגע שנייה לחשוב, ורגע שנייה לעצור ולהבין שאין לך אבא. אין לך את הרגע להפנים את זה, וזה... שביל, כל פעם ששואלים אותי, איך הרגשת? אז אני כאילו אומרת לכולם, זה לא משנה כמה אני אנסה להסביר. מי שלא חווה לא יכול להבין את זה בחיים. לא משנה כמה הוא ינסה. אבל תתארו לכם שבבוקר אחד אומרים לכם שאתם לא יכולים לנשום יותר, ותלמדו להסתדר, ואתם לא מבינים איך בקשה כזאת היא ריאלית, איך אפשר לחיות בלי לנשום. זה ככה. זה היה הבוקר הזה. וזה בוקר שזה מצחיק, אבל זה מצד אחד, הזמן עובר כל כך מהר, אבל הוא גם עצר מלכת. כאילו אתה, אני עוד שנייה בשנה של אבא שלי, אבל כאילו אני בורא שלי השביעי לעשירי לפני שבוע, כאילו זה מאוד חי בנו עדיין. זה לא, הזמן לא עושה את שלו. זה בדיוק ההפך הגמור. הזמן גורם לך לקבל משהו שאתה לא רוצה לקבל. אבל אני עכשיו יכולה להגיד ש... בשביעי באוקטובר הייתי הרבה יותר בסדר מעכשיו, מאיך שאני עכשיו מבינה את הדברים. כי עכשיו אתה מבין שהחיים שלך השתנו, שכלום לא דומה. אם פעם זה היה משהו שהוא תימא גבניקית, והייתי כל כך לא בן אדם שהוא פחדן, והייתי פתאום להסתובב בלי האקדח של אבא שלי, שעליי, זה לא משהו שאני מסוגלת לעשות. כי אני יודעת שאם יקרה משהו, אין לי למי להתקשר יותר. צריכה לדאוג לעצמי. פתאום כל שמחה היא מעולה בעצב, כי אבא שלי לא יהיה כשאני אתחתן, אבא שלי לא יהיה כשאני אסיים את הלימודים שלי, אבא שלי לא יהיה ברגעים האלה. לאחי הקטן אין מי שיעלה אותו למזוות כשהוא יגדל. אין מי שילמד אותו דברים בסיסיים. אין לי, אבא שלי היה כמו גב כזה, הוא הבן אדם מאוד גדול ומסיבי כזה, שכאילו הכל טוב איתי, כאילו גם 10 מלחמות לא מפחידות אותי אם הוא כאן, כי זה הבן אדם הכי חזק בעיניי. וכשפתאום לוקחים לך את הדבר הזה, אז כלום כבר לא בטוח. כשאומרים לי הכל טוב, זה לא יקרה שוב. אתה כבר לא בטוח ששום דבר לא יקרה שוב. כי הכל יכול לקרות. וכשאין לך את ההגנה הזאת, ואתה... אז כמו השאירו ילד לבד בעולם, זה בדיוק הרגשה. שכולם יכולים לפגוע בך, כי הוא לא כאן יותר.
כי השאירו אותך לבד בעולם.
כן. זה... תמיד אומרים לי, את חייבת להפסיק לדבר עליו, כאילו הבן זוג שלך. אבל זה... גרתי איתו יותר. וזה היה לא רק אבא, זה היה המשענת שלי, זה היה בן אדם הכי קרוב אליי. זה היה בן אדם שכועס עליי, אבל בן אדם שאתה יכול לספר לו הכל מהכל. זה היה בן אדם ש... זה לא משנה איפה הייתי. אני ביבנה ויש לי פנצ'ר, אבא תגיע. כל דבר שהכי קטן, זה לא משנה איפה אני נמצאת, הוא יגיע באותו רגע. בגלל זה עשיתי את הקעקוע הזה עליי.
תכף תספרי על הקעקוע, כן. נגיע לקעקוע. אני למרת גם, את יודעת, וגם כשדיברנו ככה לקראת המפגש היום, סיפרת שבאמת הרבה מאוד שעות לא חשבת בכלל שמשהו יכול לקרות באופקים, שרק היית עסוקה בלחשוב על החברים בכפר עזה.
כי כשאתה רואה אוטובוס, ג'יפ שמגיע למיניבוס בסדרות וכל זה, אתה אומר, בסדר, כאילו, אם הוא הגיע לסדרות, זה כלום זמן. זה בקיבוצים גם. אבל להגיע לאופקים, שזה 40 ומשהו דקות נסיעה, כאילו, פשוט טוב, אם הוא יצא, הוא כנראה חשב שיש משהו, הלך לבדוק שהכל בסדר, כאילו, מה הסיכויים שהמחבלים יצליחו לנסוע ולהגיע כל כך הרבה זמן נסיעה לאופקים? זה קצת היה לי משהו שהוא לא הגיוני. זה לא... בגלל זה לא חשבתי על זה אפילו. תיתו, אחד, חבר אחד יגיע. משהו, כאילו זה לא אחד שצריך לברוח. לא משהו שהוא הגיוני. לא יודעת, אני לא... זה היה לי מוזר מדי. כאילו לא צריכתי להקל את זה באותו רגע.
כשאת חושבת היום על בית, מה עולה בך? אם את צריכה אפילו לנסות רגע לדייק איזה רגש ראשון שעולה כשאת אומרת בית.
אני יכולה להגיד לך שבנקודה הזאת, אני בן אדם מאוד מאמין. אני מאוד נאחזת באמונה ובידיעה הזאת שאם בורא עולם העמיד אותי בניסיון הזה, אז זה אומר שאני אוכל לעמוד בו. אם אני אאמין שיהיה טוב, גם כשעכשיו אני רואה מסך שחור, אני לא רואה טוב, אני מאמינה בלב שלם שבסוף יהיה טוב. שבסוף לא יכול להיות, אין משהו שהוא רע שיורד מלמעלה, אין דבר כזה. אז עכשיו מאוד קשה לי להגיד לך, אני רואה את עצמי נשואה עם ילדים, טענה, אני מאמינה שזה יקרה. אני מאמינה שהוא יהיה לצידי, ואני מאמינה שהוא ידאג שהכל יהיה טוב. כי עכשיו, איך אני תמיד אומרת, יש בור עולם למעלה, אבל עכשיו יש לאדם מישהו מאוד מאוד עקשן שאני מכירה, שלא ייתן שיהיה לי משהו רע. אז אתה נאחז מאוד בזה, אני לא יכולה לתאר לך בית שאני רואה. אני פשוט מאמינה שמהמקום הכי נמוך הוא נגיע למקום הכי גבוה.
את מחזיקה את האמונה שיהיה בית.
לא, אני פשוט אומרת, אני לא יודעת מה אני צריך עוד לעבור בדרך, ועוד מה יהיה לי בסוף, אבל יהיה טוב. לא יודעת מה יקרה עד שאני אגיע לשם. לא, כך אני מאמינה.
וברמה אפילו הפיזית, כי אמרת שלאבא היה בית באופקים, ואמא גרה בנתיבות. הבית באופקים הוא עדיין בית היום?
הוא לא, כי הוא בדיוק קנה בית חדש. אז בימים האלה הוא היה גר אצל אחותו, אז את המפתחות לבית החדש אני קיבלתי שבוע אחרי. אז זה לא בית שכרגע גרים בו. כי הוא חדש, אבל
אין בו את אבא.
אין, אני קיבלתי אותם, לא הוא. לא הוא קיבל את המפתחות האלה. זה אופקים זה אופקים, אין לעזור, זה העיר שגדלתי בה. אבל עכשיו קצת קשה לי המחשבה להיות שם, לגור שם.
וכשאת מדמיינת עתיד, רחוק, לא קרוב. בקרוב יהיה טוב, וברחוק רחוק. מה את רואה כשאת חושבת על בית? כשאת מצליחה להתחבר ככה לכוחות שאת יודעת שאבא איתך ושיושב לצד אלוהים.
שיעזור לי לסנן את הלימודים שלי בהצלחה. שהוא ילווה אותי בזה.
מה את לומדת?
הנדסת בניין.
איזה שנה?
עכשיו מסיימת השלישית.
אז נשארה לך עוד שנה אחת?
שבשביל ילדים שיכירו אותו. שידעו מי היה, שידעו מי היה סבא שלהם.
בטח.
שאני אמשיך להנציח אותו בכל דבר. גם בעתיד הרחוק. שיהיה לי, שכל הסביבה שלי, שכל מי שהכי ידע שהוא לא לבד, שזה הדבר שהכי מחזיק אותי, שלא משנה מה יקרה, בעתיד יהיה לו טוב, הוא לא לבד ואני איתו. והוא לא ירגיש את החוסר, אבל יהיה משהו קטן שימלא אותו. ואני מאחלת לעצמי לחייך, אבל מהלב, לא לחייך סתם כדי למנוע איזושהי מבוכה מהאנשים. לחייך באמת, אני לא יודעת מתי זה יקרה, אבל בעתיד הרחוק זה מה שאני מאחלת לעצמי. לשמוח טיפה. אולי שאמילי תחזור אלינו, אני אצליח קצת לשמוח. אבל זה חוץ ממנה, אני לא רואה משהו שכרגע יכול לגרום לי לאיזשהו עושר אמיתי. מקווה שבעתיד זה יגיע.
סיפרת לי שאת מלווה את תום, והייתי רוצה שתגידי על זה כמה מילים, כי אני באופן אישי כששמעתי את זה, לא האמנתי שיש לך בכלל כוחות כרגע להיות בשביל מישהו אחר במצב.
תום היה מפקד שלי בשירות. הוא היה בן אדם הכי קרוב אליי, והוא הכי קרוב אליי עד היום. שתינו עברנו משהו מאוד קשה. אני, אבא שלי נרצח, והוא פשוט רצפו לו כל כך הרבה שקרובים אליו, לקחו לו את הבית שלו, אחותו עדיין רטופה. שתינו צריכים אחד את השנייה, ואני תום הוא המשענת שלי. כאילו, תמיד הייתי צריכה לקבל החלטות בחיים. זה אם אבא לא עונה, אז תום מחליט, ואם תום לא עונה, אז אבא מחליט. זה ככה היה. אז כשאין לי את אבא, הייתי, כאילו, אתה צריך לפחות לאחז במשהו אחד. אז אחרי השבעה נסעתי, הם שמו אותם בשפיים את כפר הזה. נסעתי קצת להיות איתו, כי זה עוזר לו, אבל זה יותר עוזר לי. הנוכחות שלו, המילים שיוצאות לו מהפה, זה מאוד מחזק אותי, תום. ואני מאוד אוהבת אותו, ואני מאוד, תמיד אני, אין, אין, אין מצב שאנחנו לא נדבר ואומר מה איתו והוא מה איתי. אז כשמישהו קרוב אליך, אתה, גם העזרה לא עוזרת לך בסוף. קצת להתעסק במשהו שהוא לא אתה כל הזמן.
אז את באה לחזק ויוצאת מחוזקת.
ממש ככה, כן.
ככה לסיום, סיפרתי לך שיש משפט שמלווה אותי בכל תהליך היצירה של הפודקאסט. זה משפט של נתן יונתן, שאומר ששירים הם לפעמים האהבה האחרונה לבית שרחק. וביקשתי ממך לקראת היום לחשוב על שיר שהוא עבורך בית, אפילו לא מזכיר בית, שיר שהוא בית. ואת ענית לי, אני לא צריכה לחשוב אפילו, כי ידעת מיד מה התשובה שלך, אז אני אשמח שתספרי באיזה שיר בחרת ולמה.
בחרתי בשיר אמן על הילדים של חנן בן ארי. קודם כל אחותי הספילה איתו. וזה מה שאבא שלי תמיד היה דבק בו, שהאחדות בין האחים. וזה, הוא תמיד הוא תמיד אמרתי כבר מקודם, הוא תמיד היה דואג לי והיה מגיע לכל מקום שאני רק צריכה אותו, בכל נקודה, זה לא משנה איפה הייתי. ובשיר הוא אומר, לספוג במקומם את הקליה, ובסוף זה מה שכתוב לי על קרקוע שעשיתי לאבא שלי, שרשום שאני תמיד אזכור, גם אם הוא לא נמצא איתי פיזית, שגם בתאום, גם ברקיע, הוא עוזב את הכל ומגיע. שלא משנה באיזה נקודה הוא יהיה. בגלל זה זה חרות לי מול הפנים, ואני לא בן אדם של געקועים בכלל, אבל הייתי צריכה משהו להסתכל עליו כל בוקר, ולדעת שגם פיזית הוא לא פה איתי, הוא יהיה כשאני אצטרך אותו. אז זה השיר שמחזיק אותי ואת אחותי כל התקופה הזאת, בערך. לדעת באיזה אבא זכינו.
את יודעת, בתהום וברקיע זה, זה גם בשמחות וגם ברגעים הקשים. את מאחלת לעצמך שהוא יהיה שם איתך תמיד.
גם כשאני אפול, וגם כשאני אקום, שיהיה. כי זה חלק ממני, זה חלק מ... אני מרגישה עכשיו כמו חצי בן אדם. אני לא... אתה לא באמת סוג עדיין לנשום. אתה מחפש אותו בכל רגע. בנסיעה ברכב, במבחן שיש לך, בכל דבר הכי קטן. אז אני מאחלת שהוא יהיה תמיד איתי. שאני אצליח לקבל את זה שהוא יהיה איתי בדרך הזאת. ולא רק מחשבה.
תודה, ניל.
תודה.
תודה שהיית איתי כאן היום.
תודה.
תודה לחגית וינר על ההפקה, ולאמרי בן עוזיאל, הטכנאי שלנו. אנחנו נתראה בפרק הבא של פודקאסט על בית.
פודקאסט על בית, בהגשת ליאור קרנחל.